שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 627, את המאמר מהו תורה ומלאכה בדרך השם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 627, מאמר מהו תורה ומלאכה בדרך השם. הנה חז"ל אמרו, וזה לשונו, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון, וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. עד כאן לשונו. המאמר זה קשה מאוד בפשטות. הייתכן מי שלומד תורה ואין עמה מלאכה, מדוע התורה בטלה מלהיות תורה? ולא עוד, אלא שהתורה שאין עמה מלאכה גוררת אבון. וגם המאמר הקודם גם קשה להבין, מדוע דווקא יגיעת שניהם משכחת אבון. הלא חז"ל אמרו, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, ולא אמרו שתורה בכדי לבטל את היצר הרע, שצריכים גם כן דרך ארץ לעזרה, בכדי לבטל את היצר הרע. ויש לפרש זה בדרך העבודה. כידוע, שעיקר הרע והאבון הוא הטבע שבה נברא האדם, שמקורו הוא בחינת אפר. כמו שכתוב אחר חטא דעץ הדעת, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. ואפר היא בחינת מלכות, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו. ועל הרצון הזה נעשה צמצום והסתר, שפירושו שהמקום הזה נעשה חלל פנוי מאור. והצמצום הזה היה בכדי שלא יהיה נהמה דכסופה, אלא בשיעור של השתוות הצורה, בשיעור זה מסתלק האסתר, ובא במקומו אור עליון. ומסיבה זו אומר הרמב״ם, כשמתחילים ללמד הנשים והקטנים ועמי הארץ, מרגילים אותם ללמוד בשלו לשמה, עד שתרבה דעתן, והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להן רז זה, היינו לשמה. היות שעניין לשמה הוא נגד הטבע שלנו, שאנו נולדנו ברצון לקבל לעצמו. לכן אין עצה אחרת להתחיל בתורה ומצוות, אלא בשלו לשמה. אלא על ידי שלו לשמה, באים לשמה. כמו שכתוב, שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מחזירם למוטב. ובאמור יוצא, שכל המלאכה שלנו, מה שמוטל עלינו לעשות היא, להפך את הרצון לקבל שלנו, שיהיה בעל מנת להשפיע. והמלאכה הזו הוא דבר קשה מאוד, וזה נקרא גם כן דרך ארץ. כלומר, שמדרך העולם הוא שהקטן מתבטל אצל הגדול, ושיש הנאה גדולה בזה שהקטן משרת את הגדול. ולפי זה היה צריך להיות שכל אחד ואחד יהיה לו הרצון לשמש את הבורא בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וגם הדרך ארץ הזו קשה לקיים. וזה נקרא יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. וזהו מסיבת הצמצום וההסתר שהיה על הרצון לקבל. ולכן אין האור מאיר במקום הזה, אלא חושך והסתר ישנו כאן בכלי קבלה לעצמו. ולכן מוטל על האדם לקבל על עצמו הכל בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וגם זה קשה, היות שהרצון לקבל שלנו לא רגיל לעשות דברים שהם נגד הדעת, ובכדי שתהיה אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. והיינו כנ"ל, שהמאור שבה מחזירו למוטב. ובעניין המאור שבה מחזירו למוטב, מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו, רוב דברי תורה הם לעיון. בזה מיושב, למה לנו האריכות בתורה וכולי, שאינם נוגעים למעשה, אלא רק לעיון. דהיינו, הקדמת מעשה בראשית וכולי, ואין צריך לומר אגדות ומדרשים, אלא להיותם העצם שהמאור צרור בהם, יזדקך גופו, ויוכנע יצר הרע, ויבוא לאמונה בתורה, ובשכר ועונש וכולי. וברור שבהיות האדם חושב ומעיין בדברי תורה, האמורים בהתגלות השם לאבותינו, וכדומה לזה, הרי הם מביאים למעיין יותר מאור מהיותו מעיין בעניינים מעשיים. הגם שלעניין המעשה הם יותר חשובים, אבל לעניין המאור ודאי שהתגלות השם לאבותינו חשוב יותר וכולי. ומתוך שחוכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות השם, מובן מאליו שאין לך חוכמה חשובה ומצלחת לסגולתה כמותה. ואל זה כיוונו בעלי הקבלה לסדרה שתהיה ראויה להתעסק בה. עד כאן לשונו.
אז כאן השאלה הראשונה. איך מקובלים סידרו לנו חוכמת הקבלה, באיזה צורה, מה ההבדל בינה לבין התורה הרגילה, ולמה חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הנסתר, מה ההבדל להתעסק בה או בתורה הרגילה, גם במעשה, גם במטרה. בקיצור, נו, שתי דקות לכולם.
חוכמת הקבלה מדברת בעצם באופן ישיר על התגלות הבורא. היא לא מספרת סיפורים שבהם זה מוסתר, אלא היא מדברת ישירות על המערכת ועל המבנה שלה.
השפה שבה היא כתובה לא מאפשרת לבן אדם כל כך להתבלבל, אלא אם הוא מצליח לגלות, אז הוא מצליח להבין את הקשרים ולהרגיש בכלל את מה שמדובר עליו.
המטרה היא להגיע לשמה, לשנות את הכוונה מרצון בעל מנת לקבל לרצון בעל מנת להשפיע.
בזמנו אפשר להגיע לתיקונים...
10 שניות לכל אחד, נו?
לתיקונים על ידי סיגופים, וחכמי הקבלה הם סידרו שנוכל להגיע לתיקונים דרך המאור המחזור למוטב, וככה הם סידרו את צורת הלימוד.
ההבדל הוא בשימוש בעצם, שרוצים להשתמש בזה על מנת לתקן את עצמנו וכדי לדמות לבורא. זאת אומרת, להשתמש במאור כדי לדמות לבורא.
הדגש העיקרי בחוכמת הקבלה הוא בתיקון א', תיקון עצמי.
ואז המקובלים מספרים לנו פשוט מהניסיון שלהם ומהגילויים שלהם בעולם הזה של ההתגלות הבורא, והם לא מספרים סיפורים שמאחוריהם זה מסתתר, אז יותר קל להתחבר לזה.
אומרים שיש מאור מחזיר למוטב, שאפשר להשיג אותו על ידי מאמצים בחיבור בינינו, ועכשיו צריך להתחיל לגלות את המאור הזה בתוך החיבור.
מה ההבדל יום-יום בעסק התורה, מי שעוסק בקבלה ומי שעוסק בתורה פשוט הרגילה? מה ההבדל? יום-יום. מה ההבדל מאתמול להיום? נו, נו, חצי משפט כל אחד.
ההבדל הוא כל הזמן ב... ב... לבדוק מחדש מה... מהי המטרה, מהי המטרה של הקשר בינינו, ואיך אנחנו פועלים כדי שה... בחיבור, כדי שהמאור יפעל עלינו, ונגלה כל הזמן מדרגות חדשות בחיבור ומטרת החיבור.
מי שעוסק בתורה נראה לי מרגיש בטוח בעצמו והכל בסדר, עוד חוכמה ועוד פלפול רוכש, ומי שעוסק בחוכמת הקבלה, להפך, כל יום זה נסתר יותר, הוא צריך להגביר את החיבור ולדרוש את המאור יותר.
במצב הראשון הדגש הוא על מצוות מעשיות, במצב השני דגש על מצווה אחת, אהבת הזולת.
מי שלומד תורה מרגיש כל יום שהוא למד עוד משהו, שהוא החכים, שהוא גדל, שהוא התקדם. מי שלומד קבלה מרגיש כל יום את הפער בינו לבין הבורא, כמה הוא בקבלה עצמית ולא בהשפעה.
מי שלומד תורה שזה לא קשור אלינו, אז הוא כל יום יותר ויותר נאחז בתפיסות שכבר יש לו מכל העמים שעברו, יותר נפרד מאנשים, מאחרים. מי שלומד איתנו, אז הוא כל יום משנה את התפיסה שלו לכיוון הסירייה, לכיוון החיבור, ונפרד יותר ויותר מהתפיסות שהיו לו עד אותו הרגע.
גיל, הכרת הרע, זאת אומרת, מה הפער בינו לבין הטוב, שהמאור מחזיר אותו למוטב, אז דבר ראשון הוא מייצר את הצורך, חיסרון, להגיע אל אותו הטוב על ידי הכרה באמת, כמה הוא רחוק ממנו.
מה הסימן של התקדמות? בין אלו לאלו, בין מי שעוסק בתורה למי שעוסק בקבלה.
מי שעוסק בתורה מרגיש את עצמו מושלם, כצדיק שמתקדם כל הזמן קדימה, מדי זה שמקיים לימוד ומצוות. מי שעוסק בקבלה מרגיש כמה שהולך כל הזמן אחורה, דווקא מגלה את הטבע שלו, את היצר הרע, כנגד הבורא.
כן, מי שלומד קבלה מגלה עד כמה שאין בו שום כוחות, והוא נזקק לכוח אחד.
אנחנו ממשיכים בעמוד 628, בטור א', פסקה שנייה מלמעלה. ובאמור יוצא שהתורה שאנו עוסקים בה, הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, הוא להגיע לידי דבקות בהשם, שכל מעשיו יהיו אך ורק בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע. כי עניין מוחה וליבה, מה שהאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מחזירם למוטב. אולם זה נאמר, שמועיל להוציא המאור מהתורה, אם הוא מכוון בעת התעסקותו בתורה, שהוא לומד בכדי לקבל את השכר של התורה, הנקרא מאור. אז מועיל לו לימוד תורה. מה שאין כן, כשהוא מסיח דעת מהמטרה של לימוד התורה, אין התורה מועילה לגמור את המלאכה של עשיית כלי די השפעה, ולא להשתמש עם הכלי קבלה לתועלת עצמו. אחרת התורה שלו הולכת ונעלמת ממנו. כלומר, כוח התורה שהיה צריך להכניע את היצר הרע, הכוח הזה מתבטל. וזה שכתוב, וכל תורה שאין מלאכה, היינו שלא מכוון שהתורה יעשה את המלאכה, להפוך את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, סופה בטלה. כלומר, הכוח הזה מתבטל. אולם יש להבין למה תורה גוררת אבון. וכי לא די שהתורה מתבטלת, אלא גם גוררת אבון, הייתכן? והקושייה מובא בהקדמה לתעס, וזה לשונו. צריכים באור להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה וכו', אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות. ושם אומר, וזה שכתוב שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה. כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומיעוט בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים. כי הרצון מוכשר ביותר לדון את קונו לחב זכות. מה שאין כן, קשה לו ביותר לדון את קונו לחף זכות, שהרי לפי דעתו אינו ראוי לעונשים קשים כל כך וכולי. ובאמור נבין מדוע אומר כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת אבון. היות מצד אחד הוא רואה שעוסק בתורה ומצוות. ומדוע אין הקדוש ברוך הוא מתחשב עמו כמו שהוא מבין שמגיע לו. לכן יש כאן בית דברים. א', שסופה בטלה. ב', שגם גוררת אבון, כנ"ל. אלא זאת, צריך האדם טרם הלימוד להתבונן על איזו מטרה הוא רוצה לקיים מצוות לימוד התורה. כלומר, אם הוא עוסק בתורה מטעם התורה בעצמה, כדי לדעת את הדינים של מעשה המצוות, איך לקיימם, או שלימוד התורה בעצמה זהו כל כוונתו. ובשביל לדעת את ההלכות של מעשי מצוות, זהו אצלו עניין אחר לגמרי. כלומר, שלומד תורה על בית מטרות. אולם גם בזמן שלומד תורה לשם לימוד תורה, גם כן יש להבחין על איזו כוונה הוא לומד. כלומר, לקיים מצוות השם, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. או שלומד בכדי לקבל מאור התורה, היות שהוא צריך את מאור התורה בכדי לבטל את הרע שבו. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שהוא לומד תורה בכדי להשיג את התבלין, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב. ובטח האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שהיא הסיבה שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן מטרם שהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. וכך אומר שם בהקדמה לתעס, וזה לשונו, ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש וכו'. ובדרך הזה יזכה להנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה וכו'. אפילו מי שיודע בעצמו שעדיין לא זכה חס ושלום לאמונה, יש לו תקווה גם כן על ידי עסק התורה. כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם יתברך, כבר אין לך מצווה גדולה מזו, וכו'. ולא עוד, אלא שאין לו עצה אחרת מזו. עד כאן לשונו. נמצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לעשות מאמץ גדול מלפני שהולך ללמוד, בכדי שהלימוד שלו יעשה פירות ותוצאות טובות. כלומר שהלימוד יביא לו את המאור התורה, שעל ידו תהיה היכולת להחזירו למוטב. שאז על ידי התורה הוא נעשה לתלמיד חכם. ומהו תלמיד חכם? אמר רבי ומורי זצ"ל, תלמיד היינו שלומד מחכם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם. והאדם הלומד ממנו הוא נקרא תלמיד של חכם. ומה האדם צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא? הוא אמר שהאדם צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא רק דבר אחד. כמו שידוע שהקדוש ברוך הוא רצונו הוא רק להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך ללמוד ממנו להיות משפיע. זה נקרא תלמיד חכם. עד כאן.
בהתחלה שאלות, שיהיה ברור. אני חושב טקסט הוא מאוד גלוי, פתוח. בכל זאת, שאלות בבקשה. כן. נו, מיקרופון יש כאן?
איך לומדים בורא להיות חכם?
בורא הוא נקרא חכם. כן, כי יש לו אור החוכמה. ממנו בא אור החוכמה. אור החסדים בא מאיתנו. זה התיקון, הבריאה. אור החוכמה זה מטרת הבריאה. במידה שיש לנו אור החסדים, במידה הזאת מתלבש בהם אור החוכמה. בתוך חסדים. לכן הבורא נקרא חכם. ובמידה שאנחנו לומדים איך לקבל ממנו את האור החוכמה, שזה לפי עוצמת החסדים שאנחנו משיגים, אז אנחנו נקראים תלמידי חכמים. זה הכל. הלאה. כן.
הוא כותב מתחייב
מתחייב הלומד תרם הלימוד להתחזק באמונתו, כן.
באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש.
כן.
אני רוצה לשאול על השכר ועונש.
נו, שנאמן יהיה בעל מלאכתך, שיתן לך שכר פעולתך, כן. שעל כל מאמץ שלי, אני בטוח שיהיה לי תשלום, שכר. כן. שאני קמתי בבוקר, בקושי, בקושי, מבולבל, לא רוצה, אני שומע אולי גם כן איזה חדשות שהם בכלל מפילים אותי, כן, ועוד איזה יום יש לי היום, עם המנהל בעבודה, עם הבנק, עם כל מיני דברים, כן, וכו' וכו'. אני צריך כאן התגברות, להבין שכל הדברים האלה באים מהמקור אחד, כדי שאני אתחבר לאותו מקור, ובצורה הנכונה אתאפל בכל הבעיות שהוא עושה לי. בעיות הפנימיות, בעיות חיצוניות, במשפחה, בקבוצה, בעבודה, ועם הבורא. שאיך אני יכול, אמנם שאני צריך לטפל בכל האלו, אני צריך בכל זאת לייחס את זה למקור אחד. וכל יום ויום, שאני רואה עוד ועוד ועוד קמות עליי כל מיני בעיות כנגדי, אני שמח מזה. אני רואה שיש לי במה לעבוד לשייך את זה למקור אחד. קודם כל, זאת העבודה. ומתוך זה כבר מתחיל להיות היתר. אין עוד מלבדו. בסדר? כן? נו? אחורה.
עכשיו, בהמשך למה שאמרת, אתה אומר למקור אחד, אבל זה בדיוק מביא אותך...
לא, שאני שמח...
אני לא שמח.
מיום ליום, שבאים לי כל מיני מחשבות, שמבלבלים אותי, מפחידים אותי, מחלישים אותי, כן?
אבל זה, אבל ואבין זה מקור אחד, אז השנאה שלך למקור הזאת מתחילה לי, כאילו, אתה מתחיל לסנוע את המקור הזה.
לא.
מה לא, כן?
אם אתה מכוון למקור הזה, אתה לא יכול לסנוע אותו.
אבל הוא, אבל אתה אומר, אני לא, אנחנו לא מזהים את המקור, אני מזהה מה שהוא עושה. ואם אנחנו נגיד צריכים להגיע לחיבור בעשירייה, אז הוא מכשיל.
אתה יכול להתווכח עם הוא למה שלא עוזר לך. כי אתה לא מבין שמשהו שולח לך, זאת העזרה.
כמה פעמים אפשר...
עד גמר התיקון.
אני לא מבין איך זה לא מביא לשנאה למקור.
אז אם אתה מקושר, אם אתה מכוון לבורא, אתה... אבל בדיוק, אם קצת בצד, אז הסטייה הזאת, היא מביאה אותך כבר למחשבות שזה לא בא ממנו. אם אתה מכוון עליו, בדיוק, לא יכול להיות שאתה תשנא אותו. אתה יכול רק לצוק ולדרוש עזרה, ובצורה אולי לא כל כך נכונה. סטיות קטנות. אבל אם באמת, לבורא, אין דבר כזה. אתה נמצא בקשר ישיר, אפילו שלא מגולה, ואתה מבין שזה בא ממנו כדי לקדם אותך, וכל העולם הזה זה סך הכל תיאטרון. אין סונים ואין בעיות ואין כלום. הכל תיאטרון. הכל זה מצטייר במודעות שלי, במוח שלי, שכך אני רואה אותה, את הבעיות ביני לבינו. אז ביני לבינו, יש כאן משפחה, יש כאן עבודה, יש כאן עוד כל מיני בעיות, אולי רפויות, אולי עוד משהו, וכל זה, סך הכל, שטיות כדי לעזור לי לכוון את עצמי נכון לבורא. על ידם אני יודע שאני בסטייה. ואז אני צריך להגיע למצב שעוד יותר, עוד יותר לכוון עליו, לאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, למה עושה ככה בצורה כזאת וכך וכך, מה בי אני צריך לתקן, במה לאחוז, זה הכל כדי רק למצוא את הקשר.
מה שאתה אומר, רק שזה הבעיות שכל הזמן נערמות, הם, כאילו, אתה מפנה את זה כאילו ישירות אליו, הוא לא משחרר, הוא כאילו כמה
לא, שימן, שימן, מה... שימן שלא, שימן שעל ידי בעיות אתה עוד לא אוחז בו. עוד לא אוחז בו.
שאלה, הסירייה שלי, שאנחנו,
כן.
היא אמורה להגיע לגילוי בורא, ואני, פה, כאילו, אני צריך להבחין בזה בעולם הזה, או ש... לא, יש מה שאתה כביכול מגלה בדרך הרוחנית, זה משהו אחד. אבל אני מגלה שפה בעולם הזה הבעיות נערמות, ואתה לא, ולא משתנה, זה רק נהיה יותר גרוע ויותר גרוע. איפה, כאילו, מה אמור להביא אותך להצער הזה, כל הזמן גודל?
יחד עם כל זה.
לא הבנתי.
יחד עם כל מה שמתגלה לך בחומר בעולם הזה.
אז בטוח שאם אתה מופנה לבורק, נכון, אז זה...
הם לא נעלמות הבעיות האלו, לא אבל שלנו. על ידם אתה דווקא מתקשר אליו.
לא, אבל אני רוצה, פה בעולם הזה הוא התקדם? אני צריך, החברים פה, כאילו...
הם התקדמו בקשר עם הבורא.
אבל אני רוצה לראות את זה פה בעולם הזה, לא בעולם הרוחני שאתה מדבר עליו.
מה זה בעולם הזה?
בעולם הזה אני רוצה לראות שיש פה 10 חברים יושבים, כולם חזקים, כולם...
לא.
אז מה זה שווה?
אתה תראה אותם במידה שאתה מקולקל.
אבל אני רואה, אתה אומר משהו שבעיניים שלך, לפי זה אתה שופט. לא מה שפה בעולם הזה, אני רואה נגיד 6 אנשים מתוך 10 אנשים. כמה שהשקעת, הגיעו 6 מתוך 10. אני לא מבין כאילו מה... זה לא מעניין אותי מה אני מגלה באי שם, זה באמת לא מעניין.
איפה אי שם?
אתה אומר, יש עשירייה רגשית, רוחנית, בסדר, אני מבין את זה, אני מרגיש את זה, זה... אבל פה בעולם הזה מה... למה זה לא מתממש? למה יש כזה פער בין הסירה הרוחנית שהיא שמה בגדלות שלה?
איפה היא שמה? היא כאן, אני לא...
לא, במה שאתה...
למה אתה מחלק עולם הזה, עולם ההוא?
כי יש פער.
לא, אני לא רואה... מה, יש שני עולמות?
כן.
איפה? יש מצב שלי, פנימי, עם הסירייה, עם הלימוד, בית, עבודה, הכל זה מצב שאני בו נמצא. אני צריך בכל המצב הזה לקבוע שאין עוד מלבדו. ועד כדי שהוא התלבש בכיסרון הזה. זה טוב, טוב. אני מתקדם. כן.
מה הפעולה מצד האדם אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם יתברך?
כן.
מה זה?
הוא רוצה לקבל תכונת ההשפעה שעל ידה הוא יוכל לדמות לבורא, על ידה הוא יוכל להתקשר לכל החברים שלו, לעשירייה, שבתוך עשירייה הכלי יהיה מסודר בצורה כזאת, שהאור העליון, היינו הבורא, יוכל להתגלות בו. כן.
והיא מרגיש שאין כלום בלב, ולא מבין ולא יודע, וגם לא...
אז אכבדת הלב קורה. קורה הרבה פעמים. לפעמים מבולבל, לפעמים אפילו לא מבולבל, אלא פשוט מת. זהו. אם תתחיל לדבר איתי בזמנים כאלה על הביזנס, על מה שקורה, החדשות, כל מיני דברים, אני מוכן לשמוע, לדבר בצורה הגיונית, נורמלית, כמו כולם. אם תדבר איתי על קבלה, אני כאילו לא יודע על מה אתה. זה כמו רבי שמעון, פתאום נופל לשמעון מן השוק. כך זה. זה, 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 זה כלפי דרגה שלו, כלפי אחרים זה, לא נגיד אני שנופל, אתם לא מרגישים כל כך, כי זה, נו, יש פער בין המדרגות, יש איזה מין, ככה, קרית הביטחון, לא הולך להגיד, לא, משהו, אבל אישית אתה תרגיש כמה שאתה מתנתק וממש בול עץ. כן.
אז מה עושים? יושבים, מחכים, בוכים?
אם אתה יכול לבכות, זה כבר, זה עוד לא בול עץ. לא ראיתי שהוא בוכה. כן. זה הכל עובר. נו, גרשון, אפרים. קודם אפרים. נו.
האם זה נכון לקחת את היחס שלי לבורא, כמו שאתה אומר לנו הרבה, לשחק עם החברים גם, לשחק, לתת דוגמה, האם זה נכון לקחת את הבורא כאיזה מישהו שמאוד אוהב אותך, והוא משחק איתך פה, וכל דבר כזה כמו הכבדת הלב, כמו שחברים מרגישים פה, לקחת את זה, להגיד לו, אוקיי, למה אתה מתכוון הפעם לשחק איתי? ואז, האם זה נכון לקחת את זה ברמה הזאת?
זה נקרא להשתעשע.
אבל זה נכון היחס שלי?
נכון, כן. נכון.
אז אני משחק איתו, טוב.
יופי. זה אתה אוהב, רואים עליך. טוב, נו גרשון.
כותב כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון.
כן.
מה זה מלאכה?
מלאכה זה עבודת השם.
מה זה?
מאמצים להידמות לבורא.
ומה זה סופה בטלה?
שלא מביאה לי כלום חוץ מחוכמה, שאתה תדע מה כתוב בכל דף. אבל על מה זה כתוב? אתה תדע מה כתוב בכל דף, אבל על מה כתוב בדף הזה, אתה לא תדע. זאת אומרת, הפנימיות התורה, על מה היא מתכוונת. זה אתה לא תדע. התורה יראה לך שטוחה כזאת. עצים, אבנים, בני אדם, כל מיני יחסים בין כולם בעולם הזה. זהו. זה מה שאתה תראה בתורה. כי אתה לא משתוקק לראות אותה, להכיר אותה במצב הרוחני.
מאמצים להידמות אליו זה מאמצים למצוא קשרי אהבה
לא, מאמצים להידמות לבורא זה נקרא להיות כמו משפיע בהשפעה ואהבה. בסדר, כן? נו, לא.
אני רוצה לשאול ביחס ללימוד המאמר ותפיסת אין עוד מלבדו. אתמול אמרת לנו כמה פעמים שהבעיה העיקרית שלנו שאנחנו ניגשים בתור פרטים להכנה לשיעור, ובכלל בתור פרטים ניגשים ללימוד. במהלך כל מה שקראנו במאמר, כאילו רבש כותב הרבה פעמים האדם צריך להתחזק מטרם, כאילו המון פעמים הוא תמיד מחזיר את זה כמו פרט צריך לעשות את ה את העבודה, ולא...
נו, ודאי שעבודה כל אחד עושה בתוכו, כלפי חיבור ביחד. נו.
לי מאוד, אני לא מצליח לעשות את הקשר הזה בין ה...
נו.
אני לא מצליח לעשות את הקשר הזה בין זה שאני עושה דברים, אני עושה כל מיני פעולות.
כן.
לבין זה שהקשר שנוצר בין הסירייה...
איזה פעולות אתה צריך לעשות? פרקטית, תכלס. איזה פעולות אתה צריך לעשות?
אני צריך להתבטל כלפי הקשר שלנו. אני צריך להגדיל את החברים. תמיד אני עושה דברים כלפי הקשר שלנו.
כן, כן, נו. שכל התנאים האלו, מה שרבש כתב לנו... מה הם? הם מבטאים תכונת ההשפעה שלך כלפי הסביבה, כן? כלפי הקבוצה. כן? זה סך הכל, מה הוא כתב? כן? ביטוי נכון, קשר האדם לסביבה, לסביבה הרוחנית שלו. כן? לבטל, להתקלל, שוויון וכו' וכו'. נו. אז אתה, במידה שאתה מתקרב לקיום של הקשר שלך הנכון, במידה הזאת אתה מתחיל להרגיש בתוך הקשר הזה עוד יותר ויותר ויותר תכונת ההשפעה כללית, כוללת, היא נמצאת בקשר הזה. אתה מתחיל לראות את החברים שקודם לא ידעת שהם נמצאים בגמר התיקון, הם נמצאים שם. הם נמצאים שם. הם בעצמם לא יודעים, אבל נמצאים. וגילוי בהדרגתי של הצורה הזאת הנכונה, זה העבודה שלנו, זה נקרא מדרגות. כן?
האם יש שלב בדרך ש... אני לא יודע אם לקרוא לזה בצורה אוטומטית, אבל לא משנה מה ששומעים, מיד זה מת... זה... יש לך תרגום פנימי שזה כלפי הקשר בינינו. יש כזה שלב שאליו מגיעים בדרך?
ישנו ודאי, אבל אל תחפש שזה יהיה כך. כל פעם יהיו לך הפרעות. הפרעות המכוונות אותך לדיוק עוד יותר. רנג' כל פעם עולה. הדיוק של החיבור, של צורת החיבור, של עוצמת החיבור, אופן החיבור, מה עוד חסר לנו. וכולי וכולי, עד שהסירייה הזאת מגיעה לנקודה, ממש נקודה, לא במדרגה ראשונה או שנייה או שלישית, בכל מדרגה מגיעים לנקודה, שבאמת כולנו נכללים יחד. אבל אחר כך מעלים לך את במקום נפש, רוח, נשמה, זה הבדל מהותי מאוד גדול. כן.
אז גם שרבש כותב וגם בעל הסולם, שהם אומרים שמתחזק הלומד בטרם הלימוד. אז...
שאתה עכשיו נמצא עם האחרים ולומד רק לצורך זה.
ההתחזקות...
למצוא כוח השפעה. כן.
אז הכוונה שההתחזקות היא מתחזקים כלפי לממש עוד יותר את הקשר בינינו, זאת ההתחזקות שהם
כן,
רוצים מאיתנו?
כן, שקשר הזה ימותם לתכונת הבורא. אז הוא יתגלה בקשר. אתם מצד הכלי בונים את צורת ההשפעה, והוא מצד האור. ואז שאור מתלבש בכלי, כמו באלקטרוניקה, חייבת להיות התאמה, או בתדרים ברדיו נגיד, כן? חייבת להיות התאמה בין התדר מסוים למערכת שהיא מתעוררת מתדר הזה. ככה אנחנו בנויים. נו.
עכשיו, לגבי התפיסה של אין עוד מלבדו, גם זה גם זורק אותך למשהו כאילו יש אין עוד מלבדו שהוא איזה כוח והוא עושה לי לרואי בעיות. אני לא מצליח לתרגם את
זה. הוא לא עושה לך בעיות. הוא על ידי זה מראה לך איפה אתה עוד צריך להשקיע עבודה, כדי להיות עוד יותר קרוב אליו. למה זה בעיות? ככה זה נכד שלי בא אליי לפני הסעודה, כן, ומתחיל לצייר משהו ומה. אז אם אני אומר לו משהו שלא בסדר, הוא לא רוצה לקבל, סבא לא טוב. מה זאת אומרת? כי אני עושה לו בעיות. זה בעיות? אתה כמו? נו.
אז, אבל נגיד בדוגמה שנתת, אתה עושה בעיות.
נו, בטח, כן.
אתה עושה בעיות.
אבל איך לא. אני, אבל אני רוצה לראות אותו יותר חכם, יותר מתקדם, יותר גדול. ורוצה לראות לו עד כמה שהוא טועה. את זה הוא לא רוצה לראות. לא רוצה לראות. אתה מבין, זה טבעי. אבל אנחנו צריכים להתעלות מעל זה. כן? זאת אומרת, כל בוקר שאני קם, דיברנו על זה כבר היום, כל בוקר שאני קם, ואני קם במצב רוח לא טוב, ויחס, ופחד, ובעיות מכל היום מה שיש לי, ועוד כל מיני דברים שאני צריך לסדר ועוד לא סדרתי. כל הדברים האלה זה מחדש, ויהיו ביני כחדשים. זה הבורא מכין לך שאתה דרכם תתייחס אליו כלטוב ומטיב, מפני שכל זה מכוון אותך לדבקות. כן.
אז שוב, נגיד הדוגמה שנתת עם הנכד שלך. גם שאתה נותן לו כל מיני מכשולים בשביל שיצייר נכון יותר, אתה מגדל אותו. הגידול הוא לא כלפי הקשר.
הבורא נותן לנו את זה כלפי הקשר. כלפי הקשר. כקשר אליו קודם כל. אני קודם כל צריך להעמיד את עצמי ברגע שאני קם, שאין עוד מלבדו. ולראות בפנים מה המחשבות, מה הרצונות, באיזה צורה אני קם. אני צריך להיות ער למה שבאיזה צורה הוא ברא אותי היום, כי כל יום זו בריאה חדשה. כך צריך לקבל את הקימה שלנו. ואז אני מבין שעכשיו אני צריך להתלבש על הדברים האלה דרכם, כל פעם לנעול את עצמי על אין עוד מלבדו. וזה יכול להיות בעיות פוליטיקה וכלכלה וכל מיני דברים ומעולם ומעצמי ולא חשוב מה. זה הכל בא ממנו. שעל פניהם, על פניהם, אני לא מבטל אותם. על פניהם אני צריך יחד איתם להחזיק בו, שהוא הסיבה. ומצייר לכל הדברים. כן?
כל התפיסה של אין עוד מלבדו, זה תפיסה שניתן לממש רק מתוך הקשר שאנחנו יצרנו, או שזה איזשהו לינק פרטי שלי, יש לי איזשהו קשר איתו?
לינק פרטי שלך. בסדר. כשאתה קם בבוקר, לינק פרטי שלך. ואז אתה מגיע עם זה שאתה עשית את הקשר שלך עם הבורא, אתה אז מגיע לקבוצה, יש לך עכשיו עם הקבוצה לסדר את כל הדברים. כן.
בתפיסה שלי זה כאילו אני הולך לשתי כיוונים.
שיהיה בשתי כיוונים, אני עכשיו לא רוצה יותר לדבר על זה. זה שיהיה לשתי כיוונים. יש בזה הרבה דברים. עדיין קשה, אני מבין אותך. נצטרך לסדר את הדברים האלה יחד. אז זה לא מיד. גם כך אנחנו עוברים הרבה חומר. בסדר? טוב, תמשיך עוד קצת.
אנחנו נמצאים בעמוד 629, בטור א', פסקה שנייה מלמטה. ואמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונו, מפני מה אין מצוין תלמיד חכם לצאת תלמיד חכם מבניהן. רבינה אומר שאין מברכין בתורה תחילה, עד כאן לשונו. ולהבין המאמר הזה על דרך העבודה, כלומר שהכל נהוג בגוף אחד, לכן יש לפרש השאלה, מדוע אין מצוין תלמיד חכם לצאת תלמיד חכם מבניהן?
כתוב שבית המקדש נחרב מפני שלא ברחו בתורה תחילה. זאת אומרת שלמדו בצורה כזאת ש... שלא ציפו מ... מהלימוד שלהם כוח השפעה, ולא זאת, לא הצליחו להתגבר על הרע הגודל, ולכן הכלי נשבר.
ידוע שאב ובן נקראים סיבה ומסובב, כלומר שהמצב האלף הוא הגורם למצב הבית. ולפי זה, כשהאדם לומד תורה, שזה נקרא תלמיד חכם, ולמדנו המאור שבה מחזירו למוטב. ומה זה מוטב? זהו כמו שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שהם מבטלין את היצר הרע. ובזמן שמבטלין את הרע, כי רע נקרא כידוע הרצון לקבל לעצמו, ואז הוא נעשה תלמיד חכם. כנ"ל לפי פירוש אבי ומורי זצ"ל. לכן יהיה פירוש של השאלה מפני מה אין מצוין תלמיד חכם, שהוא מצב האלף כנ"ל, לצאת תלמיד חכם מבניהן. כלומר שלא נולד מהם מצב הבית, שהוא צריך להגיע להיות תלמיד של חכם כנ"ל, שיזכה שכל מעשיו יהיו רק בעל מנת להשפיע. הלא יש כלל, המאור שבא מחזירו. ואין אנו רואין שהתלמיד חכם תהיה להם היכולת להוציא בנים תלמיד חכם כנ"ל. ועל זה באה התשובה שלא ברכו בתורה תחילה. וגם התשובה הזו קשה להבין. הלא אנו רואים כל מי שהולך ללמוד אומר ברכת התורה תחילה לפני הלימוד. אם כן, מה יכולים לפרש שהסיבה שלא מולידים בנים תלמיד חכם הוא שלא ברכו בתורה תחילה? ויש לפרש, זה שכתוב שלא ברכו בתורה תחילה, היות שאנו רואים מי שהולך לעשות איזה קניין חשוב, שעל ידי הסחורה שהוא יקנה, יהיו לו רווחים גדולים, אז הידידים מברכים אותו שיהיה לו הצלחה בהפעולה הזו. כלומר, שיהיה לו רווח גדול. כמו כאן בעבודה. כשהאדם הולך ללמוד תורה, צריכים להיות נגד עיניו המטרה, כלומר הסיבה שבשבילה הוא הולך ללמוד. בטח כדי שירוויח מהלימוד התורה, כי בלי רווחים אי אפשר לעבוד. לכן הוא צריך לדעת שהמטרה, היינו הרווח, מה שהוא צריך להשיג מהתורה, הוא המאור שבה שמחזירו למוטב.
יוצא שהכוונה בזמן הלימוד היא בעצם מפתח לכל ההצלחה. בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה, איך אני ארגיש את התוצאה הנכונה או לא, איך אני אתר את השגיאה שלי, סטייה מזה, איך אני לא אשכח את הכוונה הנכונה. כל זה, זה העיקר. כן? זהו. עכשיו, מתוך זה, איך אני צריך להיות מחובר לאחרים, איך אני יכול להגדיל את התשוקה שלי, תביעה שלי לתוצאה הנכונה וכן. הכל סביב זה. אני רוצה להרוויח ובטוח את זה. זאת אומרת, המאור מחזיר למוטב. אין לנו יותר מקום להשפיע על המציאות כולה, אלא רק על ידי זה. זאת אומרת, מה שטוב, מה שרע, הכל מה שקורה איתנו, עם העולם, עם העולם זה אותו דבר, זה הכל כלפינו. אין? כל הציור הזה של המציאות. כל זה מגיע סך הכל לפתרון בזה שאנחנו יושבים יחד ולומדים ודורשים המאור המחזיר למוטב. זהו. זה כל העבודה. ודאי שישנה הפצה, שם כל מיני דברים שאנחנו צריכים לעצמנו, לשרת את עצמנו באוכל מן משפחה וכו'. אבל העבודה כלפי המקור היא לימוד בכוונה. לא, טוב מעט בכוונה. בסדר? מה, יעקב? מהר.
מה זה תלמיד חכם? שואל יורג מגרמניה.
אנחנו דיברנו על זה? כן. מה, הוא לא שמע מה שקראנו היום? תלמיד חכם שלומד מהחכם, שזה הבורא, ומה הוא לומד? איך להיות גם כן בביאור החוכמה, שבשביל זה הוא צריך לגלות את אור החסדים שבו. השפעה. ואז לפי ההשפעה שיש, שהוא מסיק על ידי מאור מחזיר למותיו, אז מתלבש בו גם חוכמה. שהוא לומד מהחכם שנקרא בורא, נקרא תלמיד חכם. כן.
גם סקוט מאנגליה וגם ג'ורג' מבלגיה שואלים מה ההבדל בין ברכת תורה ללימוד תורה. בין לברך על התורה לבין ללמוד את התורה. מה ההבדל?
ברכת התורה זה לפני שאנחנו לומדים, שאנחנו מברכים על זה שיש לו. כן? שאנחנו קיבלנו את התורה. זאת אומרת שיש לנו אפשרות לפנות לכוח אחד שבטבע ולכוון השפעתו אלינו. הוא מצייר לנו כל מיני דברים, בלבולים, אנחנו צריכים לפנות אליו, מברכים אותו, שיש לנו קשר, שיש לנו אפשרות, אני שמח מזה שיש לי אמצעי להתקשר אליו ולדרוש ממנו, המאור מחזיר למוטף, ואז במידה שאני מתקן את עצמי, לעומתו, במידה הזאת, אני כבר נמצא במציאות העליונה. זה הכל. או כמו שכתוב בתורה, ברוך אתה השם מלך העולם, נותן התורה, כן, וכולי. מה שיש לנו בברכת השחר, ברכת הבוקר. כן.
אנחנו מבינים לפי המאמר שכל עניין הלימוד תורה מסתכם בסופו של דבר בכוונה. האם אנחנו נגיע לזה גם בהפצה? שכל הדבר יסתכם בסופו של דבר בכוונה? או שאנחנו עד גמר תיקון נצטרך להחזיק לעם את הידיים?
לא, לא מבין מה שאתה אומר.
כל עניין הלימוד תורה שאני רוצה שהמאור יתקן אותי, בסופו של דבר מתברר בכוונה שלי. אני צריך לסדר את הכוונה מול המאור שאני רוצה שהוא יתקן אותי.
נכון.
אני יש לי את עוד חלק בעניין התיקון שאני צריך לצאת בידיים וברגליים שלי להפצה.
כן.
אני שואל שהאם...
אתה לא יכול לעשות את זה בכוונה בלבד. לא. לא. כי אתה לא יכול בכוונה הזאת להתקשר עם האנשים. הם לא נמצאים בשדה הכוונה.
למה בקשר שלי עם הבורא חסר לי רק כוונה? ולמה בקשר שלי עם האדם אני צריך את המעשה?
כי אין לך כוונה, אין מצד האדם שום כוונה אליך. מה זה לא ברור? איתו יש לך רק קשר בימי, גשמי. רק קשר כמו שבעולם הזה יכול להיות בין בני אדם. עם הבורא אתה רוצה לסדר קשר רוחני.
גם עם האדם אני רוצה לסדר קשר רוחני.
אבל הוא לא מגיב על זה. מה אתה רוצה ממנו? אתה צריך לתפוס אותו, אתה צריך לבלוע אותו, להכניס אותו בפנים, בתוכך, כאילו לתוך הרחם, ולהתחיל לגדל אותו.
לאחר שאני נפגשתי עם האדם, והוא כבר העברתי לו את המידע, נתתי לו את המזרק עם האור, הוא כבר קיבל נגיעה. לאחר מכן אני חייב תמיד להחזיק איתו במגע, או שאני יכול לשמור איתו על כוונה, לאחר המגע הזה?
צריכה להיות כאן פעולה הדדית, אתה מבין את זה או לא? כמו שאתה ובורא, מספיק לך פעם אחת להיות? עד שהוא מגיע לקשר איתך, אז אנחנו... אני לא יודע, גם אנחנו בינינו, למה שלא בכוונה? אני שוכב במיטה, אני לא קם בשלוש בלילה, אני בכוונה עם החבר'ה שלנו. נו, זה יוצא משהו לך? העולם שלנו בנוי כך שעד גמר התיקון אתה תצטרך את הצורה הזאת להרגיש. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. נו, ואחר כך בערב ועוד. ברוך אתה השם אלוקינו, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נתן לנו תורה. ועוד ועוד סביב זה ברכות. זה כתוב בסידור. אבל תנסה לממש את זה, ואתה תראה למה התכוונו אנשי כנסת הגדולה שחיברו לנו את הסידור. מעל 2,000 שנה זה כבר. כן, אנחנו כמעט סיימנו. עוד איזו שאלה קצרה וזהו, נו? אין, יש, כן, בבקשה.
מה זו פעולת השפעה? מה מאפיין פעולת השפעה?
פעולת השפעה מאפיין שני דברים. א', שאני בטוח שאני יכול להשפיע ויש לי במה להשפיע, שאני קשור עם המקור הכוח. ב', שיש לי כושר, יש לי כוח, יש לי רצון למלות מישהו, לתת למישהו שהוא נעשה בפעולה הזאת יותר חשוב ממני. יותר חשוב ממני. אז זה יהיה פעולת השפעה. אם אני חשוב והוא בשבילי רק אמצעי, זה לא פעולת השפעה. זה קבלה באמצעי כזאת, כזה שאני דרכו מקבל. אני משתמש בו. לא ממלא אותו, לא נותן לו, אלא משתמש בו. הוא חייב להיות בפעולה שלי אליו יותר חשוב מעצמי.
מה העניין של אחרי המעשים נמשכים הלבבות? שאני עושה פעולה ואני רוצה נניח מתוך זה שיבנה ביחס כזה כלפיו.
כן.
אז כן אינסטרומנטלי.
כן, כן, כן. על ידי מעשים נמשכים הלבבות. שאפילו מעשים שהם... לא קשרים, בוא נגיד כך. בכל זאת הם משאירים רושם. כן. כי בכל זאת אנחנו לא יכולים לעשות מעשה בלי רצון. אז רצונות כאלו שהם לא כל כך מדויקים, כוונות שהם לא כל כך נקיות, זה לא חשוב. אבל בסך הכל פועל על זה מאור המחזיר למוטב, ואנחנו מתקדמים.
אז מה יהיה השכר, מה השכר שאני צריך לצייר לעצמי כשאני עושה, כשאני לקראת פעולה של השפעה, שאני אומר לעצמי, אני הולך לעשות פעולת השפעה לקראת חבר, לקראת קהל, לקראת הבורא?
בסופו של דבר, גילוי הבורא. כדי לעשות נחת רוח לו. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.